ועכשיו אנחנו עם הרב דוקטור עידו פכטר, ראש תחום קהילות ורבנים בנאמני תורה ועבודה, מייסד בית המדרש למעשה, חוקר של האורתודוקסיה המודרנית, מרצה, סופר, ועוד הרשימה ארוכה. ערב טוב לך, דוקטור עידו פכטר הרב, ותודה שאתה איתנו.
ערב טוב, תודה על ההזמנה.
לפני שנדבר באמת על הקובץ החדש שכתבתם, שזה מרתק גם הרעיון וגם התוכן, אתה יכול לספר קצת על למעשה, על בית מדרש הזה?
כן.
ועל התנועה הזאת שנקראת תורה ועבודה?
אז האמת היא שיש קצת הבדל בין נאמני תורה ועבודה, שזה גוף שכבר קיים עשרות שנים, והוא פועל בשביל דמוקרטיזציה של שירותי הדת, ורוצה להפוך את כל שירותי הדת במדינת ישראל לידידותיים יותר ונגישים יותר לחברה. ויש פרויקט אחר שקוראים לו בית מדרש למעשה, שזה בית מדרש ראשון מסוגו, שמכנס אנשים, נשים וגברים, מכל רחבי החברה הישראלית, חילונים, דתיים, חרדים, מסורתיים, שעוסקים בשאלה אחת, איך אנחנו לוקחים את עולם ההלכה, שהציבור הכללי שומע עולם ההלכה, והוא כבר חושב שמדובר על משהו...
בהדתה.
הדתה, נכון, ארכאי, נדו, שייך לבתי כנסת, לפולחן, אבל למעשה ההלכה הייתה דופק החיים של העם היהודי לאורך אלפי שנים, איך אנחנו נותנים לה תרגום ישראלי עכשווי, ואיך אנחנו לוקחים את החוויה היהודית הישראלית שלנו, ומורידים את זה גם לפרקטיות הלכתיות שידברו לכולם, שידברו לכל הגוונים בחברה הישראלית, בשביל רלוונטיים.
וכמה זמן בית המדרש הזה פועל?
אז בית המדרש, השנה זה השנה הראשונה שהקמתי אותו בתחילת השנה, והיינו צריכים להתחיל ללמוד ממש אחרי שמחת תורה, אחרי 7 לאוקטובר, ועסקנו, ובתכנון שלנו היה לעסוק בסוגיות, את יודעת, שקשורות להוויה היהודית שלנו היום, נישואין ושבת, ואז הגיע 7 באוקטובר, והרגשנו שאין לנו קשב לסוגיות, ומאידך גיסא הרגשנו שהציבור, החברה הישראלית, זקוקה להלכה. היא זקוקה להלכה במובן הזה שיש שאלות פרקטיות שמעסיקות אותה במציאות הכל כך מאתגרת.
אגב, איך אתה עושה את ההבחנה בין הלכה, ההלכה היהודית המסורתית, להלכה ישראלית, אם יש בכלל הבדל?
אני חושב שההלכה הישראלית זה פרק נוסף במפעל העצום הזה שקוראים לו הלכה. אני חושב שההלכה, במובן איך ש... אנחנו תופסים את זה במובן הדתי, הארכאי, זה משהו שהיה בהקפאה במשך הרבה שנים בגלות, שגרם לנו לייחד את עצמנו כיהודים, לבדל את עצמנו. יותר מהתוכן היה חשוב לנו הסממנים החיצוניים ששמרו עלינו כקבוצה מלוכדת. וכשהגענו לארץ, אז עכשיו ההלכה באה ואומרת, בואו נגשים את התכנים שלה. לדוגמה, אם יש שבת, שהשבת הייתה מהפכה אוניברסלית, לתת שחרור לאנשים, לתת מנוחה, לתת משהו, חוויה קהילתית, באה הציונות ואומרת, בואו נגשים עכשיו את החזון, הרעיון הענק הזה, בתוך מציאות של מדינה, בתוך מציאות של חברה ריבונית, ביאליק, לא הוגה ולא משורר דתי, הפוך, מישהו שעזב את בית מדרש, הוא זה שעשה את העונג שבת בהתחלה, מי שמכיר, הוא זה שאמר ששבת צריכה להיות מקור של רוח עבור כלל החברה הישראלית, וממש ניסה להגשים את זה בצורה הישראלית. ואפשר לקחת הטענה שאפשר כל נושא הלכתי בעצם, כל נושא שיש לנו במסורת היהודית, מדינת ישראל כעם ריבוני באה ואומרת, בואו עכשיו נממש את החזון, את הרעיונות הגדולים הללו שנמצאים במסורת שלנו, עכשיו הלכה למעשה, בתוך החיים שלנו, על פי המציאות הריבונית המודרנית. ולכן אני רואה בהלכה הישראלית את הפרק הבא, חדש.
זה ברור לגמרי, ואתה יודע, בעצם לא מעט רפורמים ניסו לעשות את זה, בעשרות שנים האחרונות, ואם אני מבינה נכון, אתה לא נמנע על הזרם הרפורמי, אז איך תייצר את ההבחנה הזו?
הזרם הרפורמי זה לא לחינם, זה זרם שקיים לא בתוך מדינת ישראל. כלומר, הוא קיים פה, סליחה. כן. הוא קיים פה, אבל המקור שלו זה גרמניה, ועכשיו גם במיוחד ארצות הברית. זה מקום שבו יהודים שוב, הם נזקקים להיות זרם מסוים כדי להגדיר את עצמם. היופי במדינת ישראל, שאנחנו לא זקוקים להיות מוגדרים בתוך זרם, אלא יש יהדות ששייכת לכולנו כעם ריבוני פה, ולכן אני מאוד מתנגד ומתנקר להגדרות שמפלגות אותנו. אני, כשאני בבית מדרש הזה יושב ליד בחורה חילוניה וליד בחור חרדי, אני לא מרגיש שאנחנו מזרמים שונים. אני מרגיש שכולנו שייכים כאן לאותו פרויקט שלוקח את היהדות ומגשים אותה עכשיו הלכה למעשה במציאות שלנו. הרי כן. אני ארצה לתת דוגמה מסוימת. תחשבי על חרדי שבשבילו ספרות הקודש זה ספרות של בית מדרש, של חלום ושל חזון, אבל הוא נמצא פה בארץ והוא הולך מסתובב בעמק האלה שבו נלחם דוד המלך, והוא הולך בחברון שבו קבורים האבות. הוא מממש במציאות הריאלית מה שבמשך אלפי שנים היה בדמיון, היה רק באיזה ספרות קודש. כשהוא מדבר את השפה העברית, מה בעצם הוא עושה? הוא לוקח פעם שפה שהייתה נחשבת כן. שפת קודש, ששייכת רק לבית כנסת, והופך אותה למשהו בחיי היום-יום שלו.
ברור.
עכשיו, קחי בחורה חילוניה, שהיא נוסעת על כביש 4 ועופרת בצומת מסובים. מה זה צומת מסובים עבורה? צומת מסובים, מחלף מסובים, זה המקום שבו ישבו המסובים, זה מקום שבו ישבו רבנים. כלומר, מה אני רוצה לומר? שכולנו בהכרח שותפים כאן לאותו מפעל, שלוקח את הקודש, מה שהיה פעם בקודש, ועכשיו מממש אותו בחיים, במציאות ריאלית,
okay.
וחווה את זה במעשה, ולכן זה כולנו שותפים לזה, יחד.
ואז אתם מוציאים קובץ חדש, שנקרא נכון. זיכרון ישראלי,
נכון.
שזה באמת לקחת בשאלות טריוויאליות של התנהגות, היות וזמננו לא ארוך, אתה יכול לתת דוגמה אחת בולטת להלכה שפירשתם או הדגשתם בקובץ הזה?
וואו, יש כל כך הרבה, אבל ניקח לדוגמה כלי נשק. כלי נשק, את יודעת, פזורים היום, אנחנו צריכים אותם, משתמשים בהם בשדה הקרב, ואנחנו משתמשים בהם גם בחברה האזרחית, הרבה אנשים מסתובבים עם נשק כדי להגן על מקרים מסוימים, על אירועים, אבל איך אנחנו דואגים לכך שכלי הנשק לא יהפוך למשהו שיפגע בנו בסופו של דבר? את יודעת, שאנשים משתמשו בו לא לטובה. ולכן אנחנו לקחנו לדוגמה את המקורות שעוסקים בכלי נשק, וההלכות שנוגעות לכלי נשק, ואנחנו שם מפרשים אותם ומראים איך אפשר היום מצד אחד כן להשתמש בכלי נשק שצריך, מצד שני אנחנו מאוד נזהרים לא לתת להם מעמד של קדושה, ולכן אנחנו אמרנו, כתבנו הלכות, וזה מסתמך על ההלכות ממש במסורת היהודית, שכלי נשק עם כל חשיבותו, אנחנו לא מכניסים אותו לבית כנסת, אלא אם כן יש צורך ביטחוני. אבל מי שמכניס אותו מכסה אותו, אנחנו לא שמים אותו על שולחן כשאנחנו אוכלים, זה גם לקוח מההלכה, ואנחנו גם לא חוגגים איתו. כלומר, אנחנו נזרים מלקדש את כלי הנשק ולהפוך אותו למשהו
כן.
שאנחנו, שהוא, לא, כי החזון שלנו זה שלום, החזון שלנו זה לא מלחמה. וההלכות הקטנות האלו, הן מחדירות לנו לתודעה שעד כמה שאנחנו זקוקים לכלי נשק, עדיין אנחנו לא מעניקים להם ממד של קדושה.
הרב דוקטור עידו פכטר, לסיכום, אתה יכול לתת לי, לנו דוגמה של תגובה שקיבלת לקובץ הזה מאז שהוא פורסם, אגם שזה רק לפני כמה שבועות.
נכון. אז היו תגובות הרבה שהם התעניינו מאוד בדבר הזה, על האנשים זה פתח, את יודעת, זה מכל מיני כיוונים, לאנשים מכיוון מסוים זה פתח את העיניים לראות עד כמה המסורת היהודית יכולה לתת מענה, אם אנחנו מפרשים אותה נכון, לתת מענה לסוגיות של, שמעסיקות אותנו ביום יום, איך לציין ימי שגרה לצד ימים של מלחמה, איך להתנהג אחד אל החבר בימים קשים, ואנשים מצאו בזה הרבה עניין. אני חייב להודות שיש אנשים שגם אמרו, זה לא באמת הלכה, אלו בעיקר מהצד הדתי. ואיתם אני התווכחתי, טענתי שבאמת הלכה, שוב, כמו שהיה בתחילת שיחתנו, זה לא דבר ששייך רק לבית כנסת, זה שייך לכל ההתנהלות שלנו ביום יום, איך אני מדבר אחד עם השני, איך אני מתייחס לאנשים שחולקים עליי, איך אנחנו יכולים לבנות פה חברה שהיא ביחד ולשמור על כללי מוסר כדי שנוכל את כל המגוון הזה שפתוחנו להצליח להחזיק אותו יחד. אני תמיד אומר, היה לנו פעם סיסמה כזאת, ביחד ננצח. כן. אנשים שכחו את זה, את הביחד. ואנחנו דווקא על ידי קביעת הלכות ונורמות חברתיות, גם למערכת החינוך, גם לרשתות החברתיות, אנחנו כותבים את הכל, איך אנחנו יכולים להחזיק פה משהו שהוא בכל זאת ביחד, שאנחנו שונים, אבל אנחנו גם ביחד. והתשובה היא בהלכה. ואני טוען שזה המימוש האמיתי של ההלכה, שאני ואת וכולנו שותפים ביחד כאן במדינת ישראל לחזון הזה, למפעל הזה.
תודה רבה. רב דוקטור עידו פכטר, נאמני תורה ועבודה, מייסד בית המדרש למעשה וקובץ חדש בשם זיכרון ישראלי. תודה שהיית איתנו ושבוע מבורך.
תודה רבה ובשורות טובות.
אמן.